שלום ניב.
שלום עוז.
שלום גם לכל המאזינים שלנו. כאן בתוכנית מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אתכם לכל השינויים העצומים שאנחנו רואים סביבנו בכל תחום, ברמה החברתית, הפסיכולוגית, הטכנולוגית. והיום, כשהדמיון עולה על כל מציאות, עתיד עולם המשחקים.
עוזי, אתה יודע, אני זוכר ממש טוב את הפעם הראשונה שקיבלנו מחשב הביתה. הייתי ילד בקיבוץ, קיבלנו מחשב סינקלר.
זה היה הביתה או שזה היה
לחדר הילדים? לא, לא, לבית, ההורים שלי קנו, הם היו חדשניים, הראשונים בקיבוץ שקנו סינקלר, והיה עליו פאקמן ושחמט. זהו, זה מה שהיה עליו, והייתי משחק בפאקמן ושחמט שעות, ואני ממש, אני זוכר שהיית ההתרגשות שקיבלנו קומדור 64. ואיך, באמת, אני חושב שיש לי ממש פסקול של משחקים שליוו את הילדות שלי, אבל אני מודה שאני כבר לא אפסודד, אני נתקעתי אי שם באיזה Heroes of Might and Magic, כשחברים שלי, ואתה מכיר את זה, חברים שלי המשיכו והתפתחו לכל מיני מקומות של באמת World of Warcraft ברשת ופורטנייט, יש לי חבר, אתה גם את זה יודע, שוויתר על סמסטר בשביל World of Warcraft.
שזה מטורף, זאת אומרת הוא הפסיד סמסטר שלם באוניברסיטה שהוא ויתר עליו בשביל לשחק, כמה 12 שעות ביום?
משהו כזה, הוא הגיע למסקנה שהוא לא יכול גם וגם. הוא לא יכול גם וגם, הוא לא מצליח לנהל את שני הדברים, אז הוא אמר מה יותר חשוב?
World of Warcraft, איך ודאי, כאילו,
הדמות שלו שם הייתה הרבה יותר מעניינת אותו מהחיים האמיתיים באוניברסיטה, אז הוא פשוט ויתר באופן מודע על חצי שנה.
כן, אתה יודע, אני חושב שזה לא רק ההתקדמות הטכנולוגית וההתפתחות של משחקים שהם כל כך מדהימים, אני חושב שזה גם התרבות של הגיימינג שתפסה תאוצה. זאת אומרת, כשאנחנו היינו ילדים, היו משחקי מחשב, היו משחקים לא יודע, פאקמן, כמו שאמרת, וטטריס, וכל מיני שטויות כאלה. היום התרבות של הגיימינג היא ממש עניין של זהות, ממש עניין של איך אנשים מתייחסים לעצמם. והעניין הזה של הזהות הפך להיות עולם שלם, לכן גם מותר למכור קורסאות גיימינג שעולות אלפי שקלים, וציוד גיימינג מיוחד, והמחשבים הכי עיקריים מפותחים, מחשבים של גיימינג. אז בעצם יש פה תרבות שלמה סביב הנושא הזה.
אני יכול גם להבין את זה, אם כסף קונה עושר, אז קנייה מאוד כדאית.
זה כבר צריך להפנות למומחה שלנו.
אז בשביל זה הבאנו לפה את גיא אולמר. גיא, מי שלא מכיר, מומחה למשחקים, עובד בתעשיית המשחקים כבר הרבה זמן, היגר אליה מתעשיית ההייטק המסורתית, ולפני כמה שנים, מאז גיל צעיר אתה גיימר, מגדל היום 3 ילדים גיימרים, מה שכחתי?
וואלה, אתה משחק עם הילדים הרבה במחשב?
זה התירוץ הרשמי. מחשב, פלייסטיישן, אקסבוקס, בעצם הסיבה שיש לי 3 ילדים זה שאשתי לא משחקת, ולעומת זאת כל הקונסולות היום הם עם עד 4 גיימפדים, אז אחרי 3 ילדים אתה אומר כאילו אי אפשר יותר כי אז יתחילו לריב.
כמה בנים כמה בנות?
אתה רוצה לשחק גם. שני בנים ובת אחת, טווחי גילאים, הקטן אמנם עוד לא באמת משחק, אבל 2.5, הגדול כבר בן 9, עוד מעט מגיע לשלב שבו לא יהיה לי כיף לשחק נגדו כי הוא יהיה הרבה יותר טוב ממני.
רגע, איזה משחקים אתה משחק איתו? בן 9, זאת לא משחקים מורכבים ביותר.
לא, אבל כבר משחקים בעצם של התמצאות במרחב תלת-מימדי, בגיל הזה הם שולטים מצוין, גם הפלטפורמרים הדו-מימדיים של פעם, המריואים והריימנים למיניהם, הם קוטלים את זה בגיל מאוד מוקדם, שלא נדבר על משחקים עם ממשק טאץ', משחקים על האייפד ועל הטלפון של האנדרואיד, הם תופסים את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, הם נולדו לזה, לא כמונו.
כן, אבל את המשחקים שתורשים עדיין אנגלית גבוהה, נגיד, וכן הלאה, הוא עוד לא יכול עדיין לשחק.
נכון, אבל זה מפתיע לראות כמה לפעמים יש להם את האינטואיציה, לדעת לאן להמשיך הלאה, אפילו בלי שהם מצליחים לקרוא את הטקסטים, ובלי שהם מבינים את הדיאלוגים במשחקים מסוימים.
זה אולי מה שמאפיין משחק טוב, שמאפשר לך בעצם...
אני חושב שכן, משחקים היום כמו מיינקראפט לצורך העניין, זה משחקים שאתה רואה אותם, אפילו לא היה אותו, לילד הגדול שלי לא היה אותו בבית, אבל בצהרון הוא ראה ילדים יותר גדולים משחקים, וזה הגיע למצב שהוא מסתכל עליהם, ולאט לאט לומד מהם מה קורה במשחק, קולט את המילים באנגלית, יש דברים שהוא כאילו לא ידע מה המקביל שלהם בעברית, כן, בתוך מיינקראפט, אז יש לך סקלטונס ויש לך ספיידרס, אבל זה עוד מאוד מפוקסל, הוא לא ידע שהספיידר זה בעצם הקביש, אבל הוא ידע שיש במשחק ספיידר. הוא ידע שיש שם אבן אובסידיאן, הוא לא יודע מה המשמעות של אובסידיאן, הוא לא ידע מה המשמעות של אובסידיאן בעברית. הם קולטים את זה באמצעות זה שהם בעצם מסתכלים על ילדים אחרים משחקים, וזה מוטמע אצלה מאוד מהר. אני חושב שקצת כמו שפה בגיל צעיר.
אבל בואו נתחיל בלעשות סדר. לפני הכל, תן לנו איזושהי סקירה קצרה של התפתחות של משחקי מחשב, מימי התטריס העליזים ועד היום, ככה בגדול, שנבין מה קפיצות המדרגה המשמעותיות ביותר בעולם הזה של הגיימינג.
אוקיי, אז עולם הגיימינג בגדול הולך כמה עשרות שנים אחורה. בעצם לפי הקונסולה או המחשב שהיה לך בילדות, אפשר לזהות בערך באיזה שנתון נולדת, מתי נכנסת לתחום. אם מישהו מזכיר את הקומודור, מישהו לעומת זאת מזכיר את הסופר נינטנדו, אתה יכול ככה לכוון איפה הייתה הילדות שלהם. אבל בגדול, מה שקרה עם משחקים משחר הימים זה שבערך מהנקודה שבה העולם הזה עבר מעולם האקדמי, שבו היו מחשבים, ובמקרה אנשים שפיתחו תוכנות, אמרו בוא נפתח משחקים ככה על הצד בשבילנו, במחשבי מיינפריים הישנים של האוניברסיטאות, ולא היה לזה שימוש מסחרי, פתאום הייתה הקפיצה ברגע שהיה אפשר לנצל מכשירים אלקטרונים, החל מהאטרי, באופן מסחרי להמונים, פתאום הייתה איזו קפיצת מדרגה כזאת, זה יכל להגיע לאנשים הביתה, ומאז מחשבים אישיים וקונסולות התפתחו זה לצד זה, כשהקונסולות כל כמה שנים בעצם יוצאת קונסולה חדשה ועושה קפיצת מדרגה משמעותית, אם זה לצורך העניין הפלייסטיישן, פלייסטיישן 2, 3, 4 וכו'. ומהצד השני מחשבים, הקפיצה הייתה הרבה יותר, לא הייתה קפיצה, אלא בעצם עלייה דרגתית, כי כל אחד יכול היום לבוא למחשב שלו, ואם הוא מבין, מספיק לשדרג את הזיכרון, להחליף את הקונן בקונן גדול יותר, להחליף את המסך, להחליף רכיבים אחרים. אז בעצם הדברים האלה תמיד התפתחו זה לצד זה, במשך כמה עשורים. אבל אפשר ממש לחלק את לראות את הקפיצה שהייתה בין דורות מסוימים של קונסולות ובין תקופות מסוימות במחשב, בין אם זה הכניסה של מייצי התלת מימד, שאפשרו משחקים תלת מימדיים, ובין אם זה כל
הנושא הזה... יש דבר כזה מייץ תלת מימד?
מה זה?
יש דבר כזה,
לא יודעת. היום קוראים לזה כרטיס מסך.
אוקיי.
היום כל כרטיס מסך, יש בו בעצם רכיבים שמיועדים לעיבוד תלת מימדי. פעם בהתחלה שזה קרה, היית צריך בנוסף לכרטיס מסך, אם היית רוצה להיכנס לגיימינג, זה היה בימים של משחקים כמו קווייק, באמצע שנות ה-90. אם היית רוצה לקבל חוויה תלת מימדית, היית צריך עוד רכיב יהודי שהוא מאיץ תלת מימדי.
Okay? זה שם טוב.
והרבה מאוד חברות גדולות היום התחילו את דרכם, חברות כמו NVIDIA לצורך העניין, התחילו את דרכם מכרטיסי המסך והמאיצים התלת מימדיים.
כלומר, זה הדבר המוצר הבסיסי שהם פיתחו.
כן, זה בגדול המוצר שעליו הם בנו אימפריה מאוד מאוד גדולה. היום החברה הזאת היא אמנם חברה של כרטיסי מסך, אבל היא שווי השוק שלה הוא דומה לזה של אינטל.
וואו. ומה השלבים הבאים? כשאתה מסתכל היום על ההתפתחויות הכי משמעותיות שאתה רואה היום בשוק?
אז תלוי אם מסתכלים על הטווח הקרוב או על הטווח הרחוק. גיימינג זה משהו שמאוד קשה להעריך אותו בטווח הרחוק, כי יש הרבה דברים שאנחנו מדמיינים שיקרו, ווואלה, לא מתקדמים מספיק מהר. זאת אומרת, לצורך העניין, כל הנושא הזה של מציאות מדומה, כבר בשנות ה-90 התחילו לדבר על זה. היום אנחנו רואים ניצנים ראשונים, אבל
כן,
זה עדיין לא שם.
כן, עוד יותר המציאות הרבודה. זה מדהים אותי שעוד אין לנו יכולת לקחת משקפיים. עם רובים כאלה, וליצור קרב יריות, אתה יודע, בתוך מרחב, ללכת לרחוב ולהתחיל להילחם אחד בשני.
נכון. האמת היא שאפילו הייתה סדרה ישראלית שעסקה ברעיון הזה עוד לפני שהוא היה בר ביצוע, מסודרים, בעונה השנייה שלה, באו עם הרעיון הזה, לקח כמה שנים עד שהמציאות הדביקה את זה. אבל גם היום יש לא מעט בעיות שמונעות מהדברים האלה להיכנס, בעצם להגיע למצב של מסה המונית, ש... מעוטט להרבה מאוד חברות ושחקנים במשק, אוקיי, שווה לי להשקיע בזה.
עוד שהיה קצת כמו פוקימון גו, הוא כאלה ממציאות רבודה, אבל משום מה זה כאילו היה מין גל כזה, ואני מרגיש שהוא קצת ירד.
אז נכון, פוקימון גו היה הדוגמה הראשונה למשחק של מציאות רבודה, וגם הדוגמה, לא הראשונה, סליחה, אולי השנייה.
הראשונה שתפסה ממש טוב.
כן, הראשונה שתפסה. אותם היוצרים התחילו עם משחק קודם שלהם, סטודיו שנקרא נינאטיק. הוא לא הצליח מסחרית, למרות שהוא היה יותר מורכב וכביכול מעניין מפוקימון. מרגע שהצמידו לו את המותג הסופר רלוונטי הזה, פתאום הם תפסו, וזה הפך למשחק הכי מצליח. כדאי לציין שהיו משחקים אחרים ממותגים לא פחות קטנים, כמו הארי פוטר, The Walking Dead, שלא הצליחו לשחזר את ההצלחה הזאת. וכנראה הסיבה היא שמשהו שם היה גימיקי, היה מאוד נחמד לנסות אותו בפעם הראשונה, אבל לא ראו איך זה מתקדם מעבר לזה. גם היום
למה?
כי לצורך
הרי
העניין...
הרי לכאורה מה יותר נפלא מאשר להילחם ברחוב ארבעה אנשים במפלצת ענקית שמעיפה עליי מכוניות.
אז בואו נגיד, גם אם נלך לפני ימי הקורונה, שבהם לא הייתה את הבעיה הזאת של לצאת החוץ על המרחב הציבורי, יש הרבה מאוד פקטורים שברגע שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה שיהיה לי גם אודיו מאוד איכותי, גם אוזניות שאני מסתובב איתם. אני לא רוצה סתם להחזיק את הטלפון כמו שקורה היום בפוקימון, זה משחק מאוד בסיסי בסופו של דבר, אני רוצה שיהיה לי ממש את המשקפיים על העיניים עם המציאות הרבודה, וגם אני רוצה שכל הדבר הזה יעבוד בזמן אמת, עם קליטת GPS מאוד, מאוד מדויקת, אחרת אין כל כך טעם. כל הדברים האלה צריכים לעבוד ביחד, והם צריכים גם לעבוד על סוללה. כי אתה בסופו של דבר, אתה לא בבית שלך, אתה לא מחובר לשקע של ה-220 וולט, אתה צריך להסתובב עם זה על בטריה, וברגע שמכניסים את כל הדברים האלה, הבטריה מסתיימת מאוד מאוד מהר. אנחנו לא יכולים לסחוב על הגב עדיין סוללה של מכונית טסלה.
פקל איזה.
בדיוק, זה לא פרקטי. ויש עוד כל מיני מגבלות אחרות, שגם היום במשקפיים של מציאות מדומה או מציאות רבודה, מנסים לצמצם אותם, אבל זה עדיין לא שם. זה מתקרב בצעדים מאוד מאוד גדולים. למשל, כל הקטע הזה של לבוא ולסובב עכשיו את הראש בזווית מסוימת, ולצפות שהעולם האמיתי, שאם זה מציאות רבודה, אתה רואה את העולם האמיתי, אתה רוצה אבל שמה שקורה על המסך יתקדקן באותו קצב כמו העולם האמיתי. ובגלל מגבלות של אופטיקה ואלקטרוניקה, גם אם המסכים הם בקצב רענון מאוד מאוד מהיר, עדיין אתה לא מצליח להגיע את זה למצב אפס. זה גורם להרבה מאוד אנשים בחילה, תופעות לוואי, סחחורת, וקשה מאוד לעשות את זה, במיוחד אם אתה רוצה שהחוויה תהיה עשירה מאוד.
אז זה רק עניין של זמן בעצם. זאת אומרת, זה גאפ טכנולוגי שאתה יכול לסגור אותו.
זה צריך לצמצם אותו. הגאפ הזה אף פעם לא יצמצם לחלוטין. אתה לא תגיע לזמן אפס לעולם.
מהירות האור היא פרקטיקלי למוח לזמן אפס.
נכון, אבל אז יש לך את מהירות האור, אבל יש לך עוד כל מיני רכיבים אלקטרונים שנכנסים לך באמצע. יש שמרות מסיגנל אנלוגי לדיגיטלי או בחזרה. הדברים האלה, ויש לך זמן עיבוד, הדברים האלה בסופו של דבר זמן לוקחים כמה זמן, החוכמה היא שזה יהיה זמן של כמה מילי שניות ולא הרבה יותר. עכשיו, לכל זה צריך להוסיף את העובדה שאתה משחק נגד אנשים אחרים.
אז אתה צריך להיות בעצם תקשורת בין היחידה שלי לבין היחידה שלהם, שזה נכון. גם נכנס בתוך
מימד הזמן. ולפעמים התקשורת לא ישירה. לצורך העניין, אם אתם משחקים עכשיו שניכם על הרשת הסלולרית, התקשורת היא עוברת דרך המגדל הסלולרי, שאולי נמצא קילומטר מכם. אז כל הדברים הקטנים האלה, שהם עניין של כמה מילי שניות פה וכמה מילי שניות שם, הם מצטברים. וברגע שזה עובר איזשהו רף מסוים, המוח שלך כבר יודע לזהות שיש פה איזה בעיה. המוח שלך בא זה כמו לראות סרט בהילוך איטי. סרט עם קצב פריימים מאוד מאוד נמוך, אתה תרגיש שיש בעיה. כשקצב הפריימים גבוה, זה יראה לך כמו תנועה חלקה. אז בדיוק פה זה מה שקורה עם המוח, התנועה מרגישה לא חלקה ברגע שכל הדברים לא עובדים מספיק טוב. אז אני אומר, אנחנו אף פעם לא נגיע לזמן אפס, אבל אנחנו נגיע למצב שבו באיזשהו שלב, המוח שלנו יגיד, אוקיי, סבבה, מספיק טוב לי. אני אשלים את הפער.
אז מה באמת הדברים, אם אתה נותן לנו עכשיו, מה החידושים הכי גדולים בעולם הזה היום של המשחקים, אולי גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה אולי הפסיכולוגית, מה הדברים, המגמות הכי חדות, הכי חמות שאתה רואה?
אוקיי, אז יש, התחלנו לדבר לצורך העניין על כל הנושא הזה של מציאות רבודה ומציאות מדומה, שעדיין לא תופס, אבל הוא מתקדם. מתישהו זה יהיה שם.
מה האימור שלך אגב?
האימור שלי זה שעניין של 5 שנים לצורך העניין, עד שבעצם מתישהו יגיע killer application, הדבר הזה שכולם חייבים בשבילו, רואים אותו והם אומרים, אוקיי, אני חייב לי אחד כזה. לצורך העניין, בתעשיית המשחקים גם היו הרבה פעמים כאלה. ה-killer application יכול להיות החל ממשחק כמו מריו, שאתה רואה אותו ואתה חייב אותו, ועד לכל מיני דברים שהם יותר גאדג'טים כאלה, לצורך העניין, באמצע שנות ה-2000, סוף שנות ה-2000, היה את כל הקונספט הזה של משחקי מוזיקה, משחקים כמו גיטר הירו, אתה בא ואומר, אוקיי, פתאום יש לי איזה משחק מגניב, זה משחק שמצריך לא רק קניית קונסולה, אלא קנייה של ציוד ב-50, 100 ו-150 דולר, אבל זה מספיק מגניב, ואני הולך וקונה אותו.
כלומר, זה מסה, אתה אומר, בסרף שלו, לאפל תשיק איזה פתאום משקפיים מיוחדות, עם איזה כמה דברים מגניבים, ופתאום כל חובבי אפל חייבים לקנות, פתאום יש לי כמה עשרות מיליונים, ועכשיו כדאי כבר להשקיע גם בדבר.
בדיוק. אפל לצורך העניין שישיקה את האירפודס שלה, הם אחרי כמה זמן הפכו, האירפודס היום הם פלטפורמה, אין הרבה דברים שאפשר לעשות עליהם, אבל אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה יודע שיש לך כמות של עשרות מיליוני אנשים, שיהיו לקוחות שלך, לקוחות פוטנציאליים שלך. אז מוצרי VR עדיין לא הגיעו לרף הזה, אין מספיק מכשירים היום בשוק.
שיהיה כדאי.
לפתח להם בכלל משחקים.
אז כן, אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני אנסה להיות, לעשות משהו ניסיוני, ואולי אני אשיג את הכרטיס המוזהב, ואני כאילו יהיה זה שיפרוץ את הדרך.
אבל זה לא ההשקעות המסיביות של חברות שעושות בגיימינג, שמשקיעות סכומים עצומים של לפתח משחק.
אז נכון, אז יש את החברות היותר גדולות שהן גם חלקם מנסות. לסוני יש פלטפורמת VR משלה שמתחברת לפלייסטיישן. ונראה שגם בדור הבא של הקונסולה שלהם יהיה משהו כזה. מייקרוסופט הייתה קצת לפה ולשם, יש להם את המשקפיים שלהם של המציאות הרבודה, הולולנס, אבל הם בסוף לא, הם לא הכניסו את זה בתור משהו משולב בקונסולה, או בעצם בחטיבה של הגיימינג שלהם. אלה שני דברים נפרדים, זה פונה לשוק קצת אחר, אז נראה ששם עדיין, חלק מהשחקניות הגדולות עדיין מאססות. גוגל נכנסה ונכוותה, הם עשו בזמנו את המשקפיים, כאילו המאוד מאוד זולות. היה להם גם את הגוגל גלאס לאוגמנטד ריאליטי, וגם היה להם, אני שכחתי איך קראו לזה, אבל זה בעצם איזשהו חתיכת קרטון, הגוגל קארדבורד. שבעצם היית חתיכת קרטון, היית שם את הטלפון עליו, וזה היה בעצם משקפי VR כביכול מאוד מאוד בסיסי.
נכון, שני פרויקטים שבעצם נכשלו.
נכון. אבל חלק מהחברות ממשיכות לנסות, והערכה שלי ש... זה לא יקרה בשנה, שנתיים הקרובות, אבל בוא נגיד חמש שנים מהיום, הטכנולוגיה תהיה שם.
מה עוד חם היום?
אנחנו נמצאים עכשיו בעצם לפני השקת דור חדש של קונסולות.
קונסולות.
נכון. אז כמו שאמרתי, היום מחשבי ה-PC מתפתחים לצד הקונסולות. לפני קצת יותר מעשור בעצם נכנס גם העולם של המובייל שמתפתח לצידם. אז אם ה-PC אפשר לשדרג אותו כל הזמן, והאייפונים ואנדרואידים כל שנה אתה יכול לקנות דגם חדש עם גרסה חדשה של מערכת ההפעלה, הקונסולות הן עדיין קצת יותר מסורתיות, בדרך כלל פעם או פעמיים בעשור מקבלים קונסולה חדשה, אבל הקונסולה הזאת בדרך כלל מהווה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית מהקונסולה הקודמת. זה גם בכל מיני היבטים שפשוט, היבטים ליניאריים כאלה, המעבד יותר מהיר, הכרטיס הגרפי יותר חזק, ולפעמים יש גם כל מיני פריצות דרך, כמו הקונסולות הראשונות שהיה להם קישוריות אונליין מובנית בקונסולה. פתאום יכולת לשחק בתחילת שנות ה-2000, או אפילו טיפה לפני זה, ככה לגבול של סוף שנות ה-90, היו קונסולות עם חיבור לאינטרנט. ברגע שכל הקונסולות מחוברות לאינטרנט, ואני יודע שסוני הולכת למכור עכשיו 20 מיליון חתיכות בשנה ומשהו הקרובות, וואלה, שווה לי לעשות משחק עם מולטיפלר בתוכו שארבעה שחקנים יכולים לשחק בו ביחד על רשת האינטרנט, או 16 שחקנים. או שוב, ככל שהטכנולוגיה הזאת מתפתחת...
literally game changer.
בדיוק. בדור האחרון בעצם של הקונסולות התחלנו לראות משחקים כמו פלייר אנון, באטלגראונדס ופורטנייט, שהוא היום המשחק הכי פופולרי, שהם בעצם משחקים שמאה אנשים יכולים לנחות לתוך זירה אחת, תשתית האונליין מספיק חזקה על בסיס שרתים, קלאוד סרבר, שפעם לא היו והיום נמצאים בעצם בכל טריטוריה גיאוגרפית, ומקצרים את הזמנים, ומאפשרים לאנשים לשחק בצורה יציבה נגד 99 שחקנים אחרים, עד שהאחרון נשאר. אז זה משהו שלא היה אפשר בדור הקודם. ואנחנו הולכים לראות גם שינויים כאלה בדור הבא של הקונסולות. גם סוני וגם מייקרוסופט הכריזו על הקונסולה הבאה שלהם. נינטנדו, איפשהו משחקת משחק נפרד כזה, היא הולכת לדברים אחרים. הקונסולה שלה, שיצא לפני כמה שנים, הסוויץ', היא קונסולה שהיא כביכול קצת יותר חלשה מהקונסולות שיצאו לפניה, אבל יש לה את העיקרון הזה של ניידות. יכולים לשחק איתה גם בדרכים, או גם להכניס אותם לאותה לאיזה דוקינג סטיישן ולשחק בבית על מסך הטלוויזיה. אז נינטנדו משחקת משחק קצת אחר, סוני ומייקרוסופט עדיין יותר בקונסולה הסלונית המסורתית, ובעצם השינוי, הם פרטו במה הולכת להיות הקונסולה הבאה שלהם, הפלייסטיישן 5, האקסבוקס סיריס אקס, במקרה של מייקרוסופט.
מה אגב אתה מעדיף, מה הפייבורית שלך?
אני לא חושב שיש לי עדפה, אני חושב שאני כבר...
בוא נשאל מה יש לך בבית.
אז זהו, אני מאזה, לצורך העניין, מאזה נינטנדו הראשון באמצע שנות ה-80, החלפתי נאמנות כמות מטורפת של פעמים, עברתי לסגה, חזרתי לנינטנדו, עברתי למייקרוסופט, עברתי לסוני, חזרתי למייקרוסופט. היום אני עם פלייסטיישן 4, לפני שנתיים הייתה לי אקסבוקס 1, אז אני לא מלא, יש אנשים שנאמנים בעצם למותג, הם אומרים אני נשאר עם סוני לאורך כל הדרך.
אז זה אותם משחקים משחקים על כולם או שלא?
אז 90% מהמשחקים הם זהים לכל הפלטפורמות. החוכמה היא מה 10% בידול שהקונסולה נותנת לך. זה יכול להיות או משחקים ייחודיים, או מאפיינים שאין בקונסולה אחרת. אז כמו שאמרתי, הנינטנדו סוויץ' לצורך העניין, יש לה את הניידות. מייקרוסופט עכשיו יש להם איזשהו שירות סאבסקריפשן כזה, כמו נטפליקס של משחקים. אתה עכשיו משלם $10 לחודש, ויש לך גישה ל-200 משחקים של מייקרוסופט ומפיצות אחרות, אתה לא צריך להתחיל לקנות אותם, אתה לא צריך עכשיו לבוא לשלם $60 כדי לקנות את המשחק החדש של מייקרוסופט. הם מבטיחים שאם אתה מנוי, מ-day one המשחק הזה יהיה שם בשירות הזה.
$10 בחודש?
$10 בחודש זה התג מחיר היום של מייקרוסופט. יש להם עוד איזה מנוי פרימיום קצת יותר יקר, ב-$15 לחודש, אבל בזה זה מסתכם. היום מישהו שלא רוצה לבוא ולהוציא כסף, קונה את הקונסולה פעם אחת, וקונה את המנוי. $15 לחודש, ויש לך משחקים, לך, לילדים, לכולם, וזה משהו שמבדל אותה מסוני ו...
מדהים. אני רוצה לקחת אותנו לכיוון שדיברת עליו עכשיו, הכיוון הכלכלי. כי אני חושב שאחד השינויים הכי גדולים בעולם של הגיימינג, תקנתי אם אני טועה, זה מה שקרה לו כלכלית. ממצב שזה היה תחום שתמיד היה בו כסף, אבל ברמה מסוימת, לזה שהיום זה ממש תחום אחד המהותיים בכלכלה. זאת אומרת, הוא תחום מהותי, הוא לא נפט עדיין.
נכון.
הוא עוד לא הולכה של אנרגיה, אבל הוא תחום שתפס תאוצה כלכלית.
כן, והאמת היא שכתעשיית, אמנם לא נפט ואנרגיה, אבל כתעשיית בידור, זו כנראה תעשיית הבידור הגדולה ביותר בעולם כרגע.
היא עברה את
הסרטים. כמה אנשים?
עברה את תעשיית הקולנוע. שוב, זה תלוי איך את הסרטים. היא עברה את הוליווד ממזמן.
כמה אנשים משחקים בפורטנייט?
אז פורטנייט יש לו, אני חושב שזה רמה של מאות מיליון משתמשים רשומים. עכשיו, לא כולם משחק, חלק ניסו את זה והלכו, אבל משחקים גדולים זה משחקים שיש להם עשרות מיליוני אנשים משתמשים פעילים.
וואו, היה שם איזו הופעה, נכון? משהו שמישהו הופיע, אז אמר,
בתוך... אז עכשיו בדיוק, משחקים כמו פורטנייט, מעבר לזה שהם משחק, הם הפכו לסוג של פלטפורמה, להפצת תוכן. אנשים מסתבר, הגיעו, עוד הרבה לפני פורטנייט, היו אנשים שבאים לפגוש את החברים שלהם, אנחנו במדינה קטנה בישראל, אבל תחשבו בארצות הברית לצורך העניין, אתה הולך ומתחבר עכשיו לאיזה Call of Duty או משחק אחר, אתה, יש לך את רשימת החברים שלך, שלא ראית.
פגישה וירטואלית.
בדיוק. עוד לפני שאתם נכנסים למשחק ומתחילים לראות אחד בשני, עוד בלובי של המשחק, שאתם צריכים לבחור את המפה, את השלב, אתם מתעדכנים, מספרים מה קורה, ואחר כך מחסלים אחד את השני, והכל טוב ויפה. אז זה הפך לאיזושהי פלטפורמה שהיא גם משהו חברתי. ובעצם אנחנו רואים שפורטנייט לקח את זה לשלב הבא, ממש עם החתמה של לייבלים גדולים של מוזיקאים. סוני דרך אגב לאחרונה גם השקיעה באפיק המפתחת של פורטנייט, ולא סוני חטיבת הקונסולות, אלא סוני החברת האם, כנראה בשביל לתמוך במופעים מוזיקליים נוספים. המופע הגדול שהיה שם בתוך פורטנייט של ראפר שנקרא טרוויס סקוט, הוא חתום בלייבל של סוני בעצם. ועכשיו גם בתקופה של הקורונה, כשאי אפשר להרים הופעות רגילות, גילו שזה...
ובאו מלא אנשים לראות אותו בווירטואל, כאילו,
כן,
דמויות וירטואלית, לראות אדם וירטואלי.
כמות מטורפת של אנשים היו מחוברות, הם כמובן עושים הפרדה כזאת של שרתים, אתה לא רואה את כל מיליון האנשים באותו זמן, אבל אתה רואה עשרות ומאות אנשים מסביבך.
ראיתי צילומי מסך שם, זה מאוד מרשים.
כן, וכולם קופצים ורוקדים, ויכולים לעשות דברים שאתה גם לא יודע, אתה מגיע לקפיצות של 50 מטר, זה לא משהו שאתה יכול לעשות במציאות. לטוס על איזה זיקוק, זה לא משהו שאתה יכול לעשות במציאות. אבל בהופעה וירטואלית כזאת אתה יכול לעשות, וזה פתאום פתח עוד איזשהו חיבור בין צורות בידור שונות. ויש לזה התכנות כלכלית, אבל אפילו בלי החיבור הזה משחקים, וזה דרך אגב בגלל משהו ש... עוד לא נגעתי בו, כי אני דיברתי קצת יותר על הקונסולות והפיסי, אבל בעצם מאז, מאז שאפל נכנסו עם הפלטפורמה שלהם, עם האייפונים ועם iOS ובעקבותם אנדרואיד, משחקים הפכו לנגישים גם למי שאין לו מחשב בבית וגם למי שאין לו טלוויזיה וקונסולה בסלון, שאחוז גדול מהאוכלוסייה בעולם הוא בסופו של דבר כזה. זאת אומרת, אם...
זאת אומרת, אחוז גדול בעולם, המחשב היחיד שיש לו זה הסמארטפון.
נכון, בדיוק. אני לא מדבר רק על מדינות עולם שלישי באפריקה, אבל גם כלכלות מאוד גדולות כמו סין והודו, שוב, מעל מיליארד בכל מקום, זה אנשים שלא החזיקו מחשב בבית, ובטח לא קונסולה, שהיה משהו יותר שנפוץ או ביפן או במערב, אבל פתאום ברגע שהיו מכשירים סלולריים, וברגע שהמכשירים סלולריים האלה גם רכבו על פלטפורמה שיש בה סליקת תשלומים דיגיטלית, וברגע שכל ההפצה היא דיגיטלית, אתה לא צריך לחתום עכשיו עם טויז אר אס ועם מיליון חנויות אחרות כדי להפיץ מוצר פיזי שאתה מייצר במפעל, כל המודל החדש הזה אפשר גישה למאות מיליוני, אם לא מיליארדי, לקוחות חדשים שפעם לא היו.
תגיד איך...
אתה רוצה לשאול?
לא, רוצה לשאול. איך מתייחסים, איך אתה מתייחס לכל השוק הזה בכלל של, נגיד, פלייטיקה? שזה מסחוק מסוג אחר, אבל זה גם כסף מטורף עם עשרות מיליוני...
אז כן, אז הדוגמה של פלייטיקה, שהיא בעצם חברה ישראלית מאוד מאוד גדולה, והיא בעצם מתעסקת במשחקי מובייל שנקראים סושיאל קזינו. והסוג הזה של משחקים, להבדיל מקזינו אמיתי שמוגדר כאימורים, במשחקים כאלה אתה לא יכול לקבל כסף בחזרה. אתה משחק בשביל הכיף, כמו שאתה הולך ומשחק עכשיו פוקר עם חברים שלך על... דוקים או משהו כזה, רק שאתה מכניס כסף אמיתי. אתה פשוט יודע מראש שאתה לא הולך להוציא אותו. אז אין פתאום את התסביך של המאמר שאומר, וואי, הפסדתי $10,000. אני אמשכן את הבית, אשים עוד 10,000 כי אני אוטוטו
זוכה. כלומר, אני כן משחק על כסף, אבל אין את הפיתוי.
אין את ה... זה נקרא, אני חושב, כשל המאמר, הדבר הזה, שזה בעצם מאמר בטוח שמתישהו המזל ישתנה לטובתו. זה גם איזשהו חוסר הבנה של המוח האנושי חובדת סטטיסטיקה בעצם. אתה בטוח שבעצם, אם הטלת מטבע כמה פעמים, בפעם הבאה...
כנראה שפעם הבאה תרוויח, כי המזל יישר את עצמו.
בדיוק. ובסופו של דבר, הם גילו, לא רק פלייטיקה, אלא גם הרבה חברות אחרות, שיש אנשים שוואלה, מוכנים לשים כסף בשביל לראות מכונת סלוט משין מסתובבת, שלא נדבר על משחק פוקר חברתי.
או בלק ג'ק, או...
בדיוק, או בלק ג'ק. מוכנים לשים כסף בשביל הבידור הזה, גם אם הם יודעים שהם מקבלים רק בידור. הם לא יכולים להרוויח ממנו שום דבר.
הרבה כסף.
כן, הרבה כסף. כל התחום הזה של סושיאל קזינו זה תחום מאוד מאוד גדול, והוא, הייתי אומר, נפרד לחלוטין מהתחום של משחקים, אבל לפעמים אנחנו רואים דברים כאלה מחלחלים מפה ולשם. זאת אומרת, גם היום רואים משחקי קזינו שפעם היו הרבה יותר מסורתיים. פעם אם היה לך איזושהי מכונת קזינו, או איזשהו משחק מאוד מאוד סטנדרטי, לצורך העניין משחק בלק ג'ק, היום אתה יכול לראות גרסאות, וריאציות קצת שונות, זאת אומרת, משחקים עם חוקי הבסיס של המשחק, כי אתה אומר, וואלה, אנשים משעמם להם כבר לשחק בלק ג'ק, הם משחקו בלק ג'ק קצת שונה, עם איזשהו טוויסט עליו. אז זה לקחת את תעשיית, כאילו מה ש... תעשיית הקזינו למדה מתעשיית המשחקים. מה שתעשיית המשחקים אולי למדה מתעשיית הקזינו, זה את כל הנושא הזה של ריגוש, ברגע שיש לך פרס לא מובטח. זה תחום היום שנקרא loot boxes בעיקר, והרגולטורים עוד לא לגמרי התערבו, יש הרבה רגולטורים במדינות שונות שבוחנים את זה, האם זה נחשב הימורים? יותר לצורך העניין כמו ביצת קינדר.
כן, שאתה לא יודע מה יהיה לך בפנים, וזה חלק מהריגוש.
כן, בדיוק. בדרך כלל גם, זה בנדל שאתה מקבל בו כל מיני דברים, ואחד מהדברים האלה הוא אקראי. שכמובן, יש דברים שהם יותר נדירים, ויש דברים שהם פחות נדירים. ואז מי שרוצה, מי שחייב לעצמו את הפריט הנדיר, הוא... מתחיל... בדיוק, הוא רוצה את ה... לצורך העניין, את הפוקימון הספציפי הזה, והפוקימונים מגיעים באקראי, כאילו בחבילה שאתה קונה, אז הוא יקנה ויקנה ויקנה, עד שהוא תופס את
הפוקימון הספציפי. זה כמו קלפים של חבורת הזבל, לצורך העניין.
בדיוק, חבורת הזבל, קלפים של סופרגול ודברים כאלה, העיקרון הזה עובד באותה צורה בדיוק.
אז ממה פורטנייט? פורטנייט אומר שם קוד, עושה כסף. באמת, חוץ מי שקנה את המשחק פעם ראשונה, אחר אנשים שמים עוד כסף במשחק.
נכון, אז פורטנייט היה שלב שהם גם הכניסו את המודל הזה של לוטבוקסס, הם החליטו לשנות אותו באיזשהו שלב, והם עברו למודל אחר שנקרא באטל פאס או סיזן פאס, שזה בעצם מודל שבו הם מבטיחים לך כמות מסוימת של תוכן שמגיעה כל החודש. חלק מהתוכן הזה הוא ייחודי לסיזן הזה, לעונה הזאת. זה אומר שאם עכשיו לא תבוא ותקנה את הסיזן פאס הזה, בעוד שנתיים אתה לא תוכל לקבל את אותו התוכן. עכשיו, התוכן הזה קוסמטי, הוא לא משפיע, במקרה של פורטנייט לפחות, הוא לא משפיע על איך המשחק ישוחק. זה לא שאני יכול לקנות רובה הרבה יותר חזק מהרובים שלכם ולנצח אתכם. אבל בגלל שזה משחק מאוד חברתי, ואמרנו, אנשים הולכים להופעות, אנשים מוכנים לשלם גם על תוכן קוסמטי כזה. ומעבר לזה, זה לא שאתה בא ואומר, אוקיי, אני שם עכשיו $10 ואני מקבל את כל התוכן. מה שפורטנייט עושים, ולא רק הם, הרבה משחקים אחרים, זה בעצם מכניסים את המנגנון הזה של, אתה צריך, אפילו אם שילמת, אתה צריך להרוויח את התוכן הזה בתוך המשחק. מה זה אומר? אתה צריך לשחק ככה וככה שעות. אתה צריך עכשיו לנסות המצב מולטיפלר החדש הזה. וזה בעצם גורם לאנשים להגיע לדברים במשחק שפעם הם לא ניסו, ופתאום הם משחקים אותם פעם ראשונה בשביל הפרס, ואז הם מגלים ואומרים, וואלה, אני אוהב את המצב משחק הזה, אני אוהב את הדבר הזה, ואז הם בעצם מתחברים גם אליו, ואז הם עוד יותר בתוך המשחק, ואז הם יקנו גם את הסיזן הבא, וכן הלאה. זאת אומרת, זה הופך גם למודל שהוא כמו של סאבסקריפשן, בתוך המשחק. כמו שיש נטפליקס, אמרתי, מייקרוסופט עשו נטפליקס למשחקים, אז פה יש לך בתוך המשחק עצמו נטפליקס לתוכן שאתה מקבל בתוך המשחק.
עכשיו,
זה מודל עסקי אחר.
אם אני חוזר לעניין הכלכלי, תגיד לנו פחות או יותר כמה הטווח של עלות של פיתוח של משחקים, החל המשחקים הגדולים והמורכבים ועד המשחקים המאוד פשוטים במובייל.
אוקיי, אז היום גם המשחקים הפשוטים במובייל, משחקים שלא בהכרח זו לפתח, כי הרבה מאוד מהעלות בסופו של דבר של משחק היום, בשוק כל כך רווי וצפוף, היא לגרום לשחקנים לדעת שהמשחק קיים. אז לצורך העניין, אתה יכול לקחת עכשיו שני משחקים, אחד מהם אתה תשקיע בו $10,000 או $100,000, ומשחק אחר שאתה תשקיע בו 100 מיליון דולר, ודרך אגב, יש משחקים שרק עלות הפיתוח ללא שיווק שלהם כבר עברה את ה-100 מיליון דולר, משחקים לצורך העניין כמו Grand Theft Auto 5, שהוא גם אחד המשחקים הרווחיים בעולם, עלה הרבה מאוד לפתח אותו, את התשתית שלו. אבל גם אם אתה
תיקח... הוא מעל 100 מיליון דולר, זה רק העלות של הפיתוח. כן, בלי השיווק, בלי הפצה, בלי כלום.
העלות של הפיתוח. אבל גם פה כדאי לקחת בחשבון שהעלות של פיתוח, יש את הפיתוח לפני שהמשחק יוצא, ויש את הפיתוח אחרי שהוא יוצא, ואתה רוצה להמשיך לספק לו תוכן במשך שנים. Grand Theft Auto כשהוא יצא, חמש, המשחק האחרון, הוא יצא בשנת 2013, והוא הפך תוך שלושה ימים בעצם לפרנצ'ייז הכי רווחי בעולם, או הכי מכניס בעולם, לא הכי רווחי, הכי מכניס, הוא חצה את קרב ה-2 מיליון דולר תוך שלושה ימים, סליחה, 2 מיליארד דולר תוך שלושה ימים, מה שקודם היה שמור לסרט אבטאר. אז תוך שלושה ימים בעצם Grand Theft Auto עבר אותו, בסוף השנה הוא כבר הגיע ל-6 מיליארד דולר, ומחר אני חושב משהו כמו 40-50 מיליון עותקים, אבל המשחק הזה, היוצרים שלו, הם צריכו ליצור לו עוד תוכן, תוכן אונליין שמתקדם עם המשחק, וגם בעצם אנשים שיחקו אותו על הדור הקודם של הקונסולות, על מחשב ישן, החליפו מחשב, החליפו קונסולה, עדיין יכולים להמשיך לשחק אותו עם תוכן חדש שיוצא עד היום. נכון להיום המשחק מחר 135 מיליון עותקים, התג מחיר ההתחלתי היה 60 דולר, כמובן שהיו מבצעים על זה.
כמה הכנסות יש לו עד עכשיו?
הם לא דיווחו על הכנסות מאז המספר הזה של ה-6 מיליארד דולר, אבל אפשר לנחש שזה כבר הכפיל את זה מאז. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מוצר של מעל 10 מיליארד דולר הכנסות למשחק בודד, שעלה אומנם הרבה כסף לפתח אותו, ועלה הרבה כסף לשווק אותו, אבל בהחלט החזיר את ההשקעה שלו, וכנראה גם ממן 4-5 משחקים אחרים
בעצם
על הדרך.
בעצם אתה אומר לנו שבמידה מסוימת, המשחקי מחשב מחליפים את התיאטרון, את הקולנוע, לפחות בגודל, לפחות בהיקף של כמה אנשים נמצאים שם בפועל.
כן, כמות האנשים שנמצאים היום במשחקים מסוימים... מקבילה למדינות. מדינות קטנות אמנם, אבל יש לך משחקים שיש בהם מיליוני משתמשים פעילים כל חודש.
זאת אומרת, זה שינוי חברתי. אם אני היום, חברים שלי, מדברים על כל מיני סרטים שראינו בילדות, או צוחקים על כל מיני דברים שלנו, שהם קלט אצלנו, אז חלק גדול מהקלט בשביל הילדים שלי יהיה קלט בכלל של משחקי מחשב.
כן, ואני חושב ששוב, איפשהו אולי הילדים של שנות ה-90 או משהו כזה היו הסוויץ', אבל גם היום... אתה הזכרת קודם משחק משנות ה-90, Heroes of Might and Magic.
אנחנו עדיין משחקים את זה בבית, אני חייב להודות, לילות שלמים.
אז אני אומר, המשחק הזה, אמנם הפיק שלו היה בשנות ה-90, אבל מבחינת חלק מהקבוצת גיל מסוימת, זה המשחק הזה הוא סוג של תרבות. משחקים כמו Street Fighter ו-Mortal Kombat, שאפילו לא דיברנו על זה, אבל פעם היו את מכונות הארקייד, שהיית מכניס אליהם מטבע ומשלם. גם מודל עסקי אחר לגמרי. הם התחילו שם, אחר כך הם עברו לקונסולות ומחשבים, אבל מבחינת חלק מהאנשים, המשחקים האלה היו התרבות, ללכת לאולם משחקים הגדול הזה, שהיה תמיד כזה אפל ואפוף אשן, ולראות את הגדולים יותר משחקים, ופתאום אתה טינג'ר כזה, ואתה מגלה איזה משחק סופר אלים כמו מורטל קומבט, זה היה איזשהו סוג של משהו תרבותי.
והשינוי הזה הוא לא רק שינוי במקום... של כלכלה, של כסף, של המשחקים, שהפכה להיות, כמו שאמרת, אדירה, כמו שתיארת שעברה את הוליווד, היא גם שינוי ברמה המוחית. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד שהדור הזה שמשחק עם משחקים, וצריך להגיד למי שלא מכיר, שלשחק חלק המשחקים הזה, לנהל מערכת מורכבת עם מאות ולפעמים אלפי משתנים שאתה צריך לנהל אותם במקביל, אנחנו ממש רואים השפעה של זה על המוח של ילדים.
אז בגדול אני אגיד כן, אני צריך להיות פה קצת מסויג, כי הרבה מאוד מהמחקרים, גם לרעה וגם לטובה, על כל הנושא הזה של משחקים, הם מחקרים שלא היו מספיק, בוא נגיד, מבוססים מתודולוגית. אוקיי? לקחת קבוצה של איזה 10-15 ילדים או משהו כזה, ולתת להם איזשהו משחק לשחק, ולשים איזה קבוצת ביקורת שהיא לא באמת קבוצת ביקורת, הסתכלתי על כמה מחקרים כאלה...
כן, ויש כמה שנעשו שהם מצוינים. חלק.
אז כן, אז אני אומר, בודדים הם מחקרים שבאמת נעשו, ואפשר להגיד, וואלה, הם מבוססים, ועברו את הביקורת אמיתיים, אבל הרבה מאוד כותרות שאנחנו תופסים הרבה פעמים בחדשות, גם לטובה וגם לרעה. משחקים מפתחים את היכולת המוטורית, משחקים גורמים לאלימות.
כמו זה שמכר יותר מקוקאין, כל הכותרות האלה הנפלאות.
נכון, בדיוק. אז כל מיני כותרות עליה, ראינו עלייה בדופמין, שזה אותו חומר שככה וככה. הדברים האלה הם הרבה פעמים אתה צריך מאוד להיזהר מהכותרת ולבוא ולראות מה יש מאחוריהם. אנחנו כן רואים שבכל מיני היבטים קוגניטיביים, כן, משחקים יכולים לשפר זיכרון אצל מבוגרים. משחקים כמובן תומכים לקורדינציית ידיים גם אצל ילדים, לא בשונה מכלי מוזיקה לצורך העניין. אז כן, יש לזה היבטים, רובם כנראה היבטים טובים. יש גם בצד השני את כל הנושא הזה של דיבורים על התמכרות ו...
מה באמת הדיבורים? כלומר, יש באמת מחקרים או... יש תמיד את השמועות על אותם אנשים ביפן, שבגדול מוצאים אותם מורעבים.
כן, אבל ניבי, איזה תופעה חברתית
אין להתמכרות. אם יש נתונים. זו השאלה
שלך. אז זהו, מה שמעניין, אם כבר נכנסנו לזה, אז בעצם כן, ארגון הבריאות העולמי לפני לא מזמן, אני חושב, בגרסה האחרונה של המדריך שלהם לפסיכולוגים, הכריז על קיום של התמכרות למשחקים כתופעה קלינית. עכשיו גם פה הייתה סערה די גדולה מזה, היו כל מיני חוקרים ופסיכיאטרים שיצאו נגד זה ואמרו, אתם מתבססים על מחקרים שכאילו רק הראו את הקשר ועוד לא ביססו שום דבר. ובצד השני דיברו גם על הרבה פוליטיקה, כי למשל סין הייתה מדינה שמאוד דחפה את ארגון הבריאות העולמי להכריז על משחקים כהתמכרות, ואז זה נתן לה לגיטימציה גם להפעיל כל מיני מוסדות במימון המדינה למניעת התמכרות אצל צעירים.
כן, ראיתם את הסרטונים מהמוסדות האלה? זה כל כך עצוב.
כן, כן.
מביישים אותם, עושים להם, מעמידים אותם בשורה, והם משפילים אותם.
ככה יעשה לסיני.
אז כן, אז יש פה כל מיני היבטים מאוד בעייתיים סביב כל הנושא הזה, כנראה גם טעונים פוליטית. ובצד השני, כשבאים ומסתכלים על זה, אתה אומר, וואלה, הצורה שבה קטלגו את המשחקים כהפרעה שם, נעשתה באותה צורה כמו הפרעה כפייתית של הימורים. פשוט לקחו, עשו copy-paste והחליפו את המילה גמבלינג באונליין גיימינג.
אבל תגיד, אתה למשל, עם הילדים שלך, אתה מגביל אותם? זאת אומרת, אתה אומר לילד שלך, יש לך שעתיים ביום, או שאתה אומר לך, הוא תמיד 9:30?
רגע, אז לפני הדבר הזה, צריך להגיד שכל דבר שהוא מענג ויוצר הפרשה של דופמין, הוא דבר שיכול להיות ממכר. זאת אומרת, יש התמכרות לקעקועים, ויש התמכרות לספורט, ויש התמכרות להמון המון תחומים, אז גם התחום הזה ודאי שהוא גם יהיה ממכר.
אז זהו, אני, שוב, אני לא המומחה הגדול לנושא הזה, אבל ההנחה שלי שאם מזהים אצל מישהו משהו שנראה כמו הפרעה שגורמת לו לשחק הרבה יותר מדי, כנראה שזה איזשהו משהו בסיסי יותר שפשוט מתבטא בזה שהוא משחק. זאת אומרת, אם יקחו ממנו את המשחקים, זה פשוט יתבטא בצורה אחרת, במקום אחר.
אז אתה מגביל או לא מגביל את הבן 9:30 שלך?
אז אני מגביל, אני, זהו, אני אפילו, היום, מה שנחמד דרך אגב, זה שאתה אפילו לא צריך להגביל את הילד, ולבוא ולהגיד לו כאילו עם טיימר על השעון, כי יש כלים טכנולוגיים שעושים את זה בשבילך.
אתה משתמש בהם?
אז כן, לא מזמן, האמת, הגדול בן 9 באיזשהו שלב נשברנו וקנינו לו מכשיר טלפון. והיום בעצם ילדים כבר בגיל הרבה יותר מוקדם ראינו בכיתה עם המכשיר הזה, אבל אנחנו אחרי התקופה של הקורונה חזרו למסגרות, פתאום אתה אומר, אוקיי, כאילו, אם עכשיו השער הזה יהיה סגור ולא פה ולא שם, אני רוצה שלילד יהיה טלפון.
אפשר לקנות מכשיר טיפש.
אז כן, אז בהתחלה ניסינו להזמין מאמזון איזה שעון טלפון טיפש כזה, חזרתי אותו אחרי שגיליתי כמה הדבר הזה פשוט לא עובד. ואחר כך בעצם אמרנו, טוב, אני אביא לו מכשיר אנדרואיד רגיל, אבל התקין את הכלי הזה של גוגל שמובנה, כאילו מובנה בגוגל פליי, ומאפשר להורים בעצם לשלוט במכשיר של הילד. ובעצם אני יכול להתקין לו משחקים, התקנו לו כמה משחקים ככה כדי שיהיה לו, אבל אפשר להגביל את הזמן שהוא משחק את המשחקים מראש. ואז אני לא צריך לשבת לו על הראש, הוא יודע שיש לו היום חצי שעה במשחק הזה, וסך הכל 3 שעות מצטברות, כדי שהוא לא גם עכשיו בוואטסאפ יתחיל לשבת עם החברים שלו.
זה כאילו המספרים ששמת לו?
כן, אז שמנו לו, כאילו, שוב, זה תקופה של ניסוי כזאת מבחינתנו עכשיו, של החופש הגדול, אבל כן, שמתי לו בכל משחק, שמתי לו 2 משחקים, 0.5 שעה בכל משחק.
תגיד, יש לי שאלה שמטרידה אותי, אולי, לא מטרידה, אני חושב עליה הכי הרבה בתחום הזה, מתי נעבור לחיות שם? מה זאת אומרת? אני מדמיין מצב שנראה לי, כמו שעוז התחיל לדבר על augmented reality, אני רוצה משהו הרבה יותר רחב מזה, את ה-virtual reality המלא. שאני באמת יכול לבוא ולקבוע, נניח, עם עוז, על חוף בתאילנד, ואנחנו נקבע שם, נשים איזה כסדה על הראש, ואנחנו נשאר על חוף בתאילנד, נתחיל לשבת שם ולקשקש עם עצמנו, באמת על החוף, ואז אולי יבואו גם אויבים שנלחם בהם, או שאולי נעוף על גב דרקון, ואני מוכן לחיות מהספה שלי, אבל באמת לחיות. Okay. חיים מלאים.
אז היו כבר בעבר כמה ספרים, סרטים, שחזו את התופעה הזאת, משהו שקראו לו פעם, סייבר ספייס, היום קוראים לו מטאברס. היה ספר שלפני כמה שנים סטיבן ספילברג הפך לסרט שנקרא Ready Player One, שבעצם מדבר בדיוק על הרעיון הזה. אנשים שבאים ושמים את הקסדה על הראש, ואז מתחברים לאיזשהו עולם מחובר גדול. ובאמת, טים סוויני, המנכ״ל של אפיק, החברה שעשתה את פורטנייט, לא מזמן דיבר על זה, ואמר שהוא חושב שהעתיד של המשחקים, שוב, כנראה שכדאי להקשיב לו בסך הכל, כי נראה יודע מה הוא עושה, בא ואמר שזה בסופו של דבר העתיד של המשחקים, אבל זה יכול לעבוד רק אם חברות המשחקים ישנו איזושהי פאזה שיש כיום, שבה הבעלות המוחלטת על המשחק וכל מה שקורה בו היא של החברה. ולמה זה? כי כדי שהמטאברס הזה, העולם המחובר הזה באמת יסגשג, אנשים צריכים...
צריך שיהיה הרבה חברות שעובדות ביחד, וכל אחת מכניסה איזה פלטפורמה שלה לתוך המשחק.
נכון מאוד, ומה שצריך אבל זה, בעצם המטאברס צריך להתבסס על יוצרים. אז היום אנחנו כבר רואים את זה, גם בתור פורטנייט יש את האנשים שבאים ומנסים ליצור תוכן עם הכלים המוגבלים, או במיינקראפט יש אנשים שבאים ויוצרים תוכן משלהם, אבל התוכן הזה עדיין כבול לפלטפורמה שעליה הם נמצאים. אם מחר מייקרוסופט תחליט להוריד את מיינקראפט, מייקרוסופט רכשה את החברה של מיינקראפט לפני כמה שנים ב$2.5 מיליארד. עכשיו, מיינקראפט שייך למייקרוסופט. אם מייקרוסופט הוריד את השלטר, כל התוכן הזה שאותו יוצר יצר, הוא לא יהיה זמין יותר לאף אחד. זאת תהיה בעיה. וזה לא נותן את התמרוץ ליוצרים באמת לבוא ולהשקיע את מאמצי החיים שלהם באיזושהי פלטפורמה, באיזשהו משהו שרוכב על פלטפורמה אחרת. אבל יכול להיות שאם מתישהו הטכנולוגיה תאפשר לחברות שונות לתקשר ביניהם ולהתממשק בין הפלטפורמות, יבואו גם היוצרים, העצמאים הקטנים, ויבואו ויגידו, אוקיי, אני שווה לי עכשיו לבנות את הדרקון הזה שאולי אתם תוכלו לרכב עליו במשחק, ולהציע אותו בדולר או משהו כזה. כל מי שרוצה יקנה את הדרקון שלי בדולר.
מתי יש את הדבר הזה? מתי? תחזית. מתי אני יושב בחוף תאילנד על גב דרקון עם אוזבו?
אז אני חושב שטים סוויני ניבא משהו כמו 10 שנים. אני דווקא, אני יותר סקפטי לגבי ההיבט הזה, כי שוב, אני חושב שאנחנו נראה מתישהו כזה משהו קם, אבל לא בטוח שהוא יחזיק. וכבר ראינו בעבר, היה גם, הייתה פלטפורמה שנקראה Second Life, והייתה בעצם סוג של, עוד לפני פייסבוק או במקביל לפייסבוק, תחשבו על בעצם פייסבוק תלת מימדי וירטואלי, עם אבטרים שאנשים באים ויוצרים, אבל זה באמת, הכל היה שייך לפלטפורמה, הם התחלקו איתך בכסף אם יצרת משהו לפלטפורמה, אבל ביום שהדבר הזה לא תפס, כל מה שנוצר שם בעצם הלך. ואני חושב שבסופו של דבר, מה שתופס אנשים במשחקים, זה קודם כל האלמנט הזה של מה כיף לי לעשות במשחק. פלטפורמות שיבואו ויגידו, טוב, אנחנו רוצים להיות איזשהו הב חברתי, אז זה מאוד מאוד נחמד, אבל אתם צריכים להסביר לי למה עדיף לי להיכנס להאב התלת מימדי המסורבל הזה ולא פשוט לפייסבוק, אוקיי? או לטיק טוק, להעלות סרטונים. למה אני צריך עכשיו משהו וירטואלי כזה מורכב, שהוא הופך את כל העסק לפחות נגיש, פחות קרי, יותר קשה לחפש בתלת מימד. אתם רוצים לחפש תוכן מסוים בתלת מימד, זה הרבה יותר מסובך. הממשקים הדו-מימדיים שיש לנו היום לרשתות חברתיות, הם ממשקים שבעצם במשך שנים, עשרות שנים, שיפרו אותם.
ותהליך של התקדמות.
בדיוק, כן. והגיעו למצב שאתה מקבל את התוכן בצורה מאוד מאוד יעילה, ולבוא ולעשות את זה בתלת מימד, לא בטוח שזה יהיה פשוט, ולא בטוח שזה יהיה עדיף לרוב האנשים על פני הממשקים שיש היום.
יפה, אני חושב שזה הנקודה להגיד תודה, כי פתחת את עינינו בנושא הזה של הגיימינג, שהוא כבר שינוי חברתי משמעותי מאוד. רק אגב, אני חושב שזה שינוי שלא שמים לב אליו. זאת אומרת, קל מאוד עדיין להניח שגיימינג זה משהו שולי, שכמה נרדים עושים אצלם בחדר, ולא להבין את התופעה הרחבה הזאת. וחוץ מלהגיד לך תודה, אנחנו נגיד תודה גם לצוות הנפלא שלנו, לרבית בן יהודה, על ההפקה. נגיד תודה ליאיר גוטרמן, על העריכה של הפודקאסט. נגיד תודה לצוות הנפלא של רדיו צפון. 104.5 FM לרינה והצוות המקסים שלה. נגיד תודה לקובי קלר, שאנחנו יושבים כאן בתוך האולפן שלו.
וכמובן, אתם מוזמנים כמו בכל שבוע להצטרף לקבוצת הפייסבוק הנפלאה שלנו, מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת, קבוצה שנותנת לנו כל שבוע כלים, מחקרים חדשים על צמיחה, התפתחות אישית, ניהול, כל מה שחשוב לי ולכם, בשביל להגיע למחר טוב יותר.
גיא, מי שרוצה ללמוד עוד על גיימינג וכאלה, איפה הוא יכול למצוא אותך?
אני קודם כל הצטרפתי לקבוצה שלכם גם.
איזה קבוצה מקסימה, נכון? תפרגן, תגיד מילה טובה.
נכון, נכון. נכנסתי רק עכשיו, התחלתי לקרוא כמה פוסטים. ממש מקום נפלא בניתם לכם שם, הסחטן. מי שמתעניין יותר, נקרא לזה, בתחום הזה של פיתוח משחקים, אז יש קהילה שנקראת GameIS, קהילת מפתחי המשחקים בישראל, זו גם עמותה רשומה. הייתי בה בתפקידים שונים בעבר, ובסופו של דבר גם להם יש קבוצת פייסבוק די גדולה, שמרכזת הרבה מאוד פעילויות שקורות מסביב לכל התחום הזה. מי שרוצה להכיר אותו יותר טוב מהצד לא רק של לשחק, אלא ממש להבין איך התעשייה הזאת עובדת, אז גם מקום מאוד מומלץ להגיע אליו.
אז נגיד תודה גם למאזינים היקרים שלנו, ושיהיה לכם יום מקסים ומלא במשחקים. תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.